לכולם שיעור פרשה כפשוטה על פרשת וזאת הברכה. פרשה שבדרך כלל נבלעת בתוך החגים, מגיעים לשמחת תורה ולא מצליחים להתכונן לפרשה הזאת כמו שצריך. לפחות אני ככה, הרבה שנים לא מצליח להגיע ללמוד את הפרשה הזאת ולהתמקד בה. וזה גם הפרשה ברוך השם שמסיימת את התורה, ואנחנו מסיימים בזה בגדול סבב על התורה. אז ברוך השם, מודים מאוד לריבונו של עולם שזכינו. נגיד משהו כללי על הפרשה ואז ניכנס פנימה כדרכנו. וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוהים מבני ישראל לפני מותו. משה רבנו מברך פה את השבטים מאוד מאוד דומה. הפרשנים פה מקבילים את זה לברכות של יעקב אבינו, לפני שהוא נפטר, כשהוא אסף את כל בניו, ובאמת הברכות הן די דומות. אומרים פה שאחרי פרשת האזינו, שבה משה רבנו קצת נקב בביקורת על עם ישראל, ואמר מה יהיה אותו באחרית הימים, שיעבדו עבודה זרה ויגלו מן הארץ, אז כמו שמסיימים כל ספר בדבר טוב, אז בטח שספר הספרים, חמישה חומשי תורה, אנחנו רוצים לסיים בדבר טוב, ולכן משה רבנו בחר לברך. דבר מעניין שאחרי שמשה רבנו מברך כל שבט ושבט באופן עצמאי, בסוף יש פה פסוק ככה שאני חושב שזה אולי הדבר הכללי והעיקרי פה. משה רבנו מסיים את הברכות שלו לפני שהוא עולה ובעצם נפטר. אשריך ישראל, מי כמוך, עם נושה באדוני, מגן עזריך ואשר חרב גאוותיך וכו'. אומר פה רשי, לאחר שפירט להם הברכות, אמר להם, מה לי לפרוט לכם? כלל דבר, הכל שלכם. אשריך ישראל, מי כמוך, תשועתך באשם. כאילו אחרי שהוא מברך את כולם, הוא אומר, מה אני צריך לברך אתכם? הברכות שלכם זה בעצם מהשם. עכשיו, השאלה היא, מה זאת אומרת, מה אני צריך לברך אתכם? אבל הוא כן ברך אותם. הוא מברך ואז אומר, מה אני צריך לברך בעצם? הברכות שלכם זה מהשם. התשובה היא שזה, יש ברכות. ברכה זה כאילו איזה מין אופי עצמי, איזה משהו ש... איזה כישרון, איזה נקודה מאוד מאוד עמוקה, שבא לאדם קל להתפתח דרכה. אבל יש משהו יותר עמוק ויותר כללי שהוא מעבר לברכות. והוא להתברך בקדוש ברוך הוא, תשועתך בהשם. עכשיו, צריך את הברכות וצריך את תשועתך בהשם, כי לא כל אחד זוכה להגיע באמת לבחינה הזאת של תשועתך בהשם. יש את האופי הבסיסי שלך, וזה הברכות בעצם, שדרכם אתה יכול להתברך. אבל אם אתה זוכה ומגיע לרובד העמוק, לנקודה שבה אתה יודע שבאמת הכל הכל מהשם, אז אתה בעצם לא צריך את הברכות, כאילו, אתה, או זה הברכה, לא צריך את הברכות, יותר נכון להגיד, זאת הברכה הכי גדולה. מי שזוכה לצאת כאילו מהאופי הפרטי שלו, ומהכישרונות ומהיכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, להגיע לאיזה מין תובנה מאוד 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 עמוקה, שבה הוא משליך את עצמו על הקדוש ברוך הוא לגמרי. אנחנו נמצאים עכשיו לפני חג סוכות, יותר נכון בתוך חג סוכות, לפני שמיני עצרת, לפני הושענא רבה, ערב הושענא רבה. ובהושענא רבה אנחנו בסוף בסוף, אחרי כל חג סוכות ואחרי כל הימים הנוראים, אנחנו נשארים רק עם הערבה. הערבה הרי ידוע שהיא נמשלת לרשעים, שאין בה לא טעם ולא ריח. דווקא ברגע השיא אנחנו עומדים עם הערבה, התשובה היא תשועתך בהשם. אחרי כל הברכות וכל התפילות וכל הימים הנוראים וכל הדברים המיוחדים שכולנו עושים, בסוף אנחנו עומדים כאילו בלי כלום. כאילו עם הערבה, בלי טעם ובלי ריח, עומדים לפני ריבונו של עולם ואומרים, תשועתך רק בהשם. אנא השם, הושיע נא. אנחנו לא סומכים לא על כל הדברים שעשינו וצריכים לעשות. כל הברכות וכל הדברים המיוחדים לכל אחד, וכל הדברים שבאים כל אחד הוא טוב, אנחנו עומדים לפני ריבונו של עולם רק עם הערבה, כאילו ערומים מכל הדברים הטובים שעשינו, ואומרים ריבונו של עולם, רק אתה יכול להושיע אותנו. אפילו חובטים, גם את הערבה הזאת, המאוד פשוטה, אנחנו חובטים, ומגיעים באיזה מין ביטול כזה להשם. אז אחרי כל הברכות צריך לזכור שיש נקודה שיותר עמוקה מכל הברכות, וזה כמו שרשי אומר כאן, תשועתך באשם. עכשיו ניכנס לפסוקים עצמם. אני חייב להקדים ולומר שכל השיעור הזה של פרשה כפשוטה נועד להסביר את הפשט של הפסוקים, ופרשה כמו וזאת הברכה, כמו עוד פרשות, שהן מאוד שיריות נקרא להם, או מאוד לא פשוטות, אז קשה קצת לעשות את השיעור הזה של פרשה כפשוטה, אבל אנחנו מאוד מאוד נשתדל בעזרת השם. וזאת הברכה, כן אמרנו שזה מקביל לברכות של יעקב, ואחרי הביקורת שמשה רבנו נתן בפרשת האזינו, אז הוא רצה לסיים בברכה, וזאת הברכה שברך משה איש האלוהים. למה זה מודגש כאן? את בני ישראל לפני מותו, זה גם כתוב בסוף, לפני שמשה נפטר, אשר ידעו השם פנים אל פנים. למה מוזכר פה איש האלוהים? אז מסבירים, כל אחד יכול לברך, כן? באמת גם הרבה אנשים עושים את זה. אבל לא כל הברכות הן תקפות. פה רוצים להגיד, הוא איש האלוקים והוא מברך, אז הברכות שלו הן קיימות, הן עמוקות, הן תופסות. וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. הרבה פעמים לפני המוות, גם יעקב אבינו כמו שאמרנו ועוד, אז הדברים האחרונים שאומרים הם מאוד מאוד חשובים. אדם לפני מותו, כל שכן נביא, שכל דבריו הם מאוד מדויקים ונכונים, אבל כל שכן לפני מותו, אנשים לא אומרים דברים סתם, אומרים את הדברים הכי משמעותיים, הכי מרכזיים. ויאמר, אז בהתחלה משה רבנו פותח פה בדברים כלליים על עם ישראל. מי זה עם ישראל שאני עכשיו הולך לברך אותו? זה עם מאוד גדול, הוא מתחיל פה מדברים של הקדוש ברוך הוא במתן תורה, אבל הקדוש ברוך הוא בא לתת תורה לעם ישראל, וזה מראה כמה העם הזה הוא גדול. רש"י פה אומר, לפני שהוא מברך אז הוא פותח בשבח של מקום, כמו שאנחנו בתפילה. אנחנו מתפללים ומבקשים כל מיני ברכות, אבל לפני זה אנחנו פותחים בשלוש ברכות שהן שבחו של מקום. אז גם כאן, אומר רש"י, וכל זה דרך ריצוי, כלומר, כדאי הם אלו שתחול עליהם הברכה. תראה מי זה העם הזה שאותו אני הולך לברך. מי זה העם הזה? ויאמר, אדוני מסיני בא, כשהוא רצה לתת להם תורה, וזרח מסעיר לעם, הופיע מהר פרן, ואתה מריבבות קודש, ממינו אש דת למו. אמרתי, פסוקים פה מאוד קשים, מאוד לא ברור על מה הם מדברים, כי זה פסוקים מאוד שיריים, מדרשיים כאלה, ומאוד לא פשטניים, אבל ננסה. ויאמר, אדוני מסיני בא לתת לעם ישראל תורה, אז רש"י פה אומר, שכשמזכיר את המדרש הידוע, שלפני שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, הוא חיזר אחרי האומות, והאומות לא רצו לקבל. ועם ישראל הוא עם כזה גדול שרצה לקבל את התורה. אז השם זרח מסעיר, בא לעשיו, רצה לתת לו את התורה, הם לא רצו, כתוב בה, לא תרצח, הם לא רצו. הופיע מהר פרן זה לישמעאל, שאלו מה כתוב בה, הוא אמר להם לא תגנוב, הם לא רצו. ואתה מריבבות קודש, הוא בא עם אלפי מלאכים למתן תורה, לתת לעם ישראל תורה. ממינו אש דת למה הוא נתן את התורה באש שהייתה כתובה, אש שחורה על גבי אש לבנה, או שהתורה ניתנה באש בהר סיני, זה גם התרגום פה אומר, והפשטנים כאן אומרים. ופשטנים אחרים אומרים שזה לא קשור למדרש הזה שהוא רצה לתת את התורה לכל מיני עמים, ובסוף נתן אותה לעם ישראל, אלא שהקדוש ברוך הוא הגיע מארבע רוחות תבל, שעיר ופרן ומרבבות קודש, זה בא להגיד שהוא בא מ... המון המון מקומות, לא ממקום אחד, כדרכו של אדם, אלא הוא בא מהמון מקומות ועם מלאכים לתת לעם ישראל תורה. זה מראה כמה העם הזה הוא גדול, כמה התורה הזאת שהוא נתן לנו היא גדולה. כן? ממינו אש דת למו. פסוק הבא. אף חובב עמים, כל קדושיו בידיך, והם תוקו לרגליך, ישא מדברותיך. גם פסוק מאוד קשה. אז אף חובב עמים, הרש"י והתרגום פה אומרים שהקדוש ברוך הוא אהב מאוד מאוד את כל השבטים. עמים פה זה לא העמים, עמי העולם, אלא עמים פה זה השבטים, שהם גם מכונים עמים. אף חובב עמים, כל קדושיו בידיך, כל הצדיקים, הוא אוהב את כל השבטים, הוא אוהב את הצדיקים, או כל קדושיו בידיך זה שבט לוי, שאותם הוא אוהב, כאילו, הוא אוהב את כל השבטים, אבל את שבט לוי הוא אהב יותר, הפך אותו לבידיך, להיות משרתיך. והם, עם ישראל, תוקו לרגליך, ישא מדברותיך. תוקו זה עמדו לרגליך, בהר סיני. זה ממשיך פה את המתן תורה, אומר רש"י. הם תוקו לרגליך, הם עמדו בתחתית הר סיני, תוקו כמו מתווך, כמו, כאילו, עמדו ליד הר סיני, ישא מדברותיך. אז זה הפירוש של רש"י, שהם עמדו בתחתית הר סיני. יש כאן פשטנים שאומרים, והם תוקו לרגליך, ישא מדברותיך, זה מדבר על כל המסעות שלהם במדבר. הם תוקו לרגליך, הם הלכו במדבר לרגליך, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך. יש כאלה פעמים תוקו, הוקו, ללכת במדבר עם הוקו בשמש וחום, או הוקו בכלל על המצוות שלך, בגלל מתן תורה, בגלל כל מה שציווית עליהם והפכת אותם להיות עם סגולה, אז הם הוקו במשך כל הדורות, הם תוקו לרגליך. לרגליך זה בגללך. כן, בגלל מה שציווית אותם הם הוקו, ובכל זאת הם קימו את התורה. יישא מדברותיך, הם נשאו בפיהם תמיד את התורה. כן, אז זה או על הליכה במדבר, או על זה שהם קיבלו על עצמם את התורה ולקחו על עצמם את התורה. בסדר, זה הפירושים שיש כאן על הפסוק הזה, והכל בא, נועד להגיד כמה גדול עם ישראל שאותו אני הולך לברך עכשיו. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. התורה שמשה ציווה לנו פה בהר סיני, היא מורשה, אנחנו לא עוזבים אותה. אנחנו מורישים אותה מדור לדור. היא מורשה לי קהילת יעקב. הוא מסר אותה והיא הפכה להיות שלנו, שאמרנו עליה כל השנים ולא עזבנו אותה. כן, עוד פעם, זה מראה את השבח של עם ישראל. הוא מסרה לנו להיות ירושה. כן, רש"י אומר פה, אחזנוה ולא נעזבנה. כל הדורות לא עזבנו אותה. כמו שאמרנו, אם תוקו לרגליך, יישא מדברותיך. ויהי בשורון מלך, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. הפשטנים כאן אומרים שהפסוק הזה מדבר על משה. ויהי בשורון, בשורון זה עם ישראל, והווה בישראל מלכה, ויהי בשורון, מתי הם קיבלו את התורה? כשהם הפכו את משה רבנו להיות, הוא הפך להיות כמו מלך, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. יש כאלה אומרים שמלך פה זה הקדוש ברוך הוא. מתי הקדוש ברוך הוא מולך עליהם? שהם ביחד, שהם מאוחדים, שיש ביניהם אחדות. אז בקיצור, הפסוקים כאן עד פסוק ו' זה פסוקים של הקדמה של משה רבנו לזה שעם ישראל קיבל את התורה ואהב את התורה ומסר את הנפש על התורה, הלך אחרי הקדוש ברוך הוא במדבר, ולכן הם ראויים לקבל את הברכות שאני הולך עכשיו לברך אותם. בסדר? עד כאן הקדמה. פסוק ו' הוא מתחיל לברך את השבטים. אני רוצה להגיד כאן כמה דברים שצריך לשים לב אליהם. קודם כל, הסדר פה של השבטים, לא מצאנו סדר כזה בתורה. ראובן, יהודה, אחרי זה לוי, בנימין. יש פה סדר שאנחנו לא מכירים. וגם שבט שמעון לא נזכר כאן על הברכות. חז"ל כבר אומרים ששמעון בגלל השיטים, משה רבנו מאוד מאוד כעס עליו בגלל החטא שלו בבנות מואב, בנות מדיין שמה, ששמעון, שמה נשיא שבט היה וגם נהרגו הרבה מאוד משבט שמעון, ולכן הוא לא מזכיר אותו כאן. הרמב"ן מזדעזע מזה ואומר, איך יכול להיות? מצאנו הרבה חטאים בתורה ובכל אופן לא ראינו שמישהו נעזב, כאילו יעקב מברך את כולם, למרות שיעקב בחלק מהדברים נותן ביקורת. אבל הוא גם מדבר על שמעון ולוי. אז יש כאלה אומרים ששמעון, ככה חז"ל אומרים, ורש"י מביא כאן ששמעון, הוא כעס עליו בגלל המעשה בשיטים. ויש כאלה אומרים שבגלל שיוסף התפצל פה לשני שבטים, ככה הרמב"ן אומר, כן, לאפרים ומנשה, והייתה לו סיבה בזה, ברגע שיוסף מתפצל לשני שבטים, אז או שמורידים את לוי, כן, כמו בחלוקת הארץ, אבל פה היה לו עניין להזכיר את לוי, אז הוא היה צריך להוריד מישהו אחר, אז הוא הוריד את שמעון. ככה אומר הרמב"ן. בכל אופן, לא באתי לענות תשובות כמו להעיר את הנקודה הזאת ששמעון לא מוזכר כאן בברכות. וסדר השבטים, אומר הרמב"ן כאן, זה לפי חלוקת הארץ. זה דומה מאוד למי נחל את ארץ ישראל ראשון. אז ראובן לקח בעבר הירדן, אחרי זה פה בארץ זה יהודה וכולי. אז נתחיל מראובן. יחי ראובן ועל ימות, והיא מיטב מספר. אז הרש"י פה הולך אל איזה מין דרש, גם התרגום הולך ככה, יחי ראובן בעולם הזה, זאת אומרת שבט ראובן, ואל ימות לעולם הבא, זה קשור למעשה שלו עם בלהה, לכן שהוא כאילו לא יקבל על זה עונש בעולם הבא, ואם מיטב מספר, שהוא יהיה נמנע עם שאר אחיו. זה הכל קשור לחטא של בלהה. קשור מאוד גם לברכה של יעקב, גם שמה פחז כמיים על תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת ייצוא ילה. גם שם יעקב מזכיר בעיקר את החטא הזה של ראובן, ולפי רש"י והתרגום כאן, זה קשור לזה. הפשטנים כאן אומרים, יחי ראובן ואל ימות, שזה כפשוטו, במלחמות שלו. הרי ראובן שם נוחל בעבר הירדן המזרחי, הוא קצת מנותק מעם ישראל, אז שהוא יצליח במלחמות שלו, יחי ראובן ואל ימות, שבט ראובן, לא קשור בכלל לחטא של ראובן. אל יעמוד במלחמות שלו. ואם מתב מספר, אומר רבי בן עזרא, זה כאילו העל. יחי ראובן ואל ימות, ואם מתב מספר זה כמו, ואל יהיה עם מתב מספר. לא יהיה לו הרבה מתים, מספר זה הרבה. לא יהיו מספר גדול למתב. בקיצור, שהוא יצליח במלחמותיו. זה לפי הפשטנים כאן. עוברים ליהודה. וזאת ליהודה, אומרים כאן הפשטנים, אותה ברכה שברכתי את ראובן, אני מברך גם את יהודה שהוא יצליח במלחמות שלו. ואם מתב מספר, כאילו שהוא לא ימות, ולא יהיו מתב מספר, לא יהיו לו הרבה מתים. חז"ל אומרים, וזאת ליהודה, שיהודה גרם לראובן שיודה, יהודה שהודה גרם לראובן שיודה. יש פה איזה דרש שרש"י מביא. כן. וזאת ליהודה, ויאמר, שמע אדוני כל יהודה. רש"י פה אומר, מלכי יהודה, תשמע את תפילתם כשהם יוצאים להילחם. שבט יהודה זה השבט של, של דוד, של כל מלכי יהודה, שהם נלחמו הרבה. ואל עמו תביאנו שיחזור בשלום אל עמו מהמלחמה. ידיו רב לו, שיהיה לו כוח לעשות נקמה בכל המלחמות שלו. ועזר מצריו תהיה, תעזור לו מצריו. קיצור, הפסוק של יהודה ממש, גם רש"י פה אומר, כמו שאמרנו קודם בשם הפשטנים על ראובן, שהכל זה עניין המלחמות, אז ככה זה על יהודה פה לפי הפרשנים. שמע אדוני כל יהודה, תשמע על תפילותיו שהוא נלחם. קבל השם צלוטה די יהודה, במפקה לאגחה קרבה, תקבל את תפילותיו שהוא יוצא למלחמות שלו. אנחנו עוברים לשני, ללוי. זה גם עלייה של לוי וגם זה מתחיל ב... וללוי אמר, אומר פה ככה, וללוי אמר, תומך ואורך. וללוי אמר, מה זה ללוי אמר? משה רבנו לא מדבר ללוי, לוי כבר לא חי. וללוי אמר, אומר פה רש"י, זה על לוי אמר. כן? הוא אומר על שבט לוי, תומך ואורך, עכשיו מדברים לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, תראה איזה יופי, תומך ואורך נתת לאיש חסידיך. לא סתם נתת לו אורים ותומים, לכהן הגדול שמגיע משבט לוי. תומך ואורך נתת לאיש חסידיך. למה נתת לו את זה? אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. אתה ניסית אותו והוא עמד בניסיונות שלך. במסע, כשעם ישראל התרעם על הקדוש ברוך הוא בענייני, שם במדבר, אז הוא לא התרעם, שבט לוי לא התרעם. תריבהו על מי מריבה. זה לא מובן. מה זה תריבהו על מי מריבה? מי מריבה זה החטא שבגללו אהרון ומשה לא נכנסו לארץ. אהרון מת במדבר וגם משה עכשיו מת. אז למה זה מוזכר כאן? למה זה זכות? אז כאילו אומרים, הפשטנים פה אומרים, תריבהו על מי מריבה. החטא היחיד שלו היה מי מריבה, שזה גם היה לא ברור שם בדיוק מה החטא. הדבר היחיד שרבת איתו עליו זה היה מי מריבה. התרגום פה אומר, תריבהו על מי מריבה והשתכח מהמן. בחנתוי על מי מצותה והשתכח מהמן. הוא יצא בסדר מהניסיון הזה. מעניין, אז יש כאלה פרשנים שאומרים, שהרי מי עשה את החטא במי מריבה? משה. משה אמר שימונה המורים, הוא ניהל שם את העניינים. ואהרון כאילו יצא בסדר ובכל זאת הוא נענש, ככה יחד עם משה. אז הוא יצא בסדר מכל הניסיונות האלה ולכן נתת לו את תומך ואורך. האומר, לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע, מסבירים חז"ל, שבחטא העגל, הוא הרג את... משה רבנו אמר, מי להשם אליי, אז בא אליו כל שבט לוי, ושם הם הרגו את כולם, חברים שלהם, לא ראו, כאילו, לא ראו ממטר. האומר, לאביו ולאמו לא ראיתי, אביו ואמו, איך יכול להיות שאביו ואמו? אביו ואמו זה משבט לוי, אלא אביו, שהוא לא משבט לוי, ש... איך זה יכול להיות? אביו זה לא אבא שלו, אלא זה אבי אמו. אם אמא שלו היא מישראל שהתחתנה עם כהן, אז שהוא רג את סבא שלו, כן? בני בנים הרי הם כבנים. וגם אותו דבר אמו, אמו מישראל. אביו מישראל זה סבא שלו מישראל, או אמו מישראל. ואת אחיו לא הכיר, אז גם זה אחיו בני אמו, שהם ישראל, כאילו ילדים שלו נולדו לפני נישואים עם אבא שלו הכהן. בקיצור, אם היה לו קרובי משפחה שהם לא כהנים, הוא הרג אותם ולא חמל עליהם. כי שמרו אמרתך, ובריתך ינצורו, הם שמרו אמרתך שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ובריתך ינצורו. הפשט הוא, הם שמרו אמרתך ובריתך ינצורו, הם תמיד הלכו אחריך. חז"ל פה אומרים, רש"י מביא את זה, כי שמרו אמרתך את זה, את לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ולכן הם לא עבדו את העגל, ובריתך ינצורו, שגם כשכולם לא מלו במדבר, כי הם פחדו, אז שבט לוי כן עשה ברית מילה, ותמיד הם שמרו על הברית מילה. אולי גם במצרים אפילו. כן, רש"י מביא את זה על המדבר. הם מלו את בניהם גם במדבר. לכן, בגלל כל הדברים האלה, אז אמרנו שיש לו את האורים ותומים, וגם יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל, כן, הם מורי ההוראה, הם מנהיגי התורה בעם ישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. הם התמנו להיות אלה שמקריבים קורבנות, שמים את הכתורת, ישימו כתורה באפיך, כן, זה דימוי פה. הם מקטירים כתורת בבית המקדש, כאילו ריח ניחוח להשם, אז זה כאילו כתורת באפיך, וחליל על מזבחיך. חליל זה לא בחטא אלא בחף, מלשון עולה כליל. הם שמים עולות על המזבח. ברך אדוני חילו, תחזק את הכוח שלו, ופועל ידיו תרצה. כן, מה שהוא עושה, שיהיה לרצון. מחץ מותניים קמיו, תמחץ את המותניים של מי שקם נגדו, ומסנעיו מן יקומון. גם את התמחץ הזה הולך גם על המסנעיו. תמחץ את המותניים של קמיו, וגם תמחץ את המותניים של מסנעיו, כדי שלא יקומו. ומסנעיו מין יקומון זה, תמחץ את המותם של מסנעיו מזה שיהיה להם יכולת לקום, שלא יוכלו לקום. אנחנו עוברים מלוי לבנימין. רש"י פה מסביר את הסמיכות בין לוי לבנימין. לוי זה עבודת הקורבנות, הם ממש השבט הקדוש, ובנימין בחלקו נבנה בית המקדש. אחרי זה יוסף שבחלקו נבנה המשכן, המשכן הוא פחות בקדושתו מהמקדש. לבנימין אמר, אז גם כאן אותו דבר, על בנימין אמר, ידיד אדוני, ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. זה הכל דימויים לזה שהקדוש ברוך הוא בחר להשרות את שכינתו בחלקו של בנימין. כן, בית המקדש היה בחלקו של בנימין, בגבול בין יהודה לבנימין. אז הפסוקים פה מציינים את המיקום של בית המקדש בחלקו של בנימין. שלישי. אנחנו עוברים פה ליוסף, על יוסף אנחנו מדברים על ברכה כלכלית, יוסף הוא המשביר לכל עם הארץ, מעניין שבתורה גם רואים שהכוח שלו הוא בזה שהוא מלאך על האחים, אבל במובן הפיזי, זה הכוח של יוסף וזה גם בעומק משיח בן יוסף, שהרב קוק אומר שזה הכוח, כוחות החול שיש בעם ישראל. וליוסף אמר, מבורכת אדוני ארצו. כן, נחלת שבט יוסף, אפרים ומנשה. זה בעצם חלק מן צפונית לנחלת בנימין. ואחרי זה נחלת שבט מנשה. וליוסף אמר, היא ממש במרכז הארץ, מבורכת אדוני ארצו, ממגד שמיים מטל ומתהום רובצת תחת. מגד זה המתיקות של הפירות, ההבשלה של הפירות. לשון עדנים ומתק, אומר פה רש"י. התרגום אומר, עבדה מגדנים. זה ארץ שעושה מגדנים, דברים טובים, צ'ופרים. אז ממגד שמיים מטל, יש שם טל שיורד מהשמיים וזה עושה מגד, זה מברך את הפירות, ומתאום רובצת תחת, זאת אומרת, יש שם גם טל מהשמיים, וגם יש שם מעיינות שנותנות ברכה מתחת לפני הקרקע. וממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחים. המגד, המתיקות של הפירות, הטוב של הפירות, מגיע מהשמש בארץ הזאת, וגם מהגרש ירחים, גם מהירח. אומרים חז"ל שיש פירות שמבשילים מהשמש, ויש פירות שמבשילים מהירח. אז גם יש פה גם טל וגם תאום, יש פה הרבה מים, וגם החום של הירח, של השמש, עוזר כאן בנחלת שבט יוסף, עוזר לפירות להבשיל. ומראש הררי קדם, אז רש"י אומר שזה בעצם דימוי. קדם זה מקדים. הפירות פה מקדימים להתבשל, וממגד גבעות עולם. הגבעות פה והפירות פה, הטוב שלהם לא מפסיק לעולם. זה לא שיש עונות כאלה ועונות כאלה, שעונות יותר טובות, פחות טובות, בצורת, אלא תמיד, ממגד גבעות עולם, תמיד יש כאן ברכה. אין כאן הפסקת גשמים, אין כאן הפסקה של הפירות. כן, גם התרגום כמובן, הוא מרש תוריה בקיריה, בקיריה מלשון ביקורים, הפירות פה מבשילים ראשונים, וממגד גבעות עולם, וממגד ארץ ומלואה. כל הארץ פה מלאה מגד, מלאה מתיקות של פירות, ורצון שוכני סנה. יש פה מלא רצון של הקדוש ברוך הוא להשרות פה ברכה. הרצון של מי ששכן בסנה. אז משה רבנו מדבר פה, נכון? ומשה רבנו אומרים הפרשנים שהקדוש ברוך הוא נגלה עליו בפעם הראשונה איפה הוא נגלה בסנה. אחרי זה גם הוא המשיך את זה בהר סיני, שזה גם באזור של של הסנה. אז משה רבנו, שהוא רוצה להגיד הקדוש ברוך הוא, אומר, מי ששכן בסנה, כי שם הוא נפגש איתו לראשונה. הוא רצון שוכני סנה, תבוא תה. כל הברכות האלה יבואו, תבוא תה זה יבואו. יבואו לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו, זה חזרה. לראש יוסף ולקודקוד, קודקוד זה גם הראש. נזיר אחיו, מה זה נזיר אחיו? פשט, נזר זה כתר. וישימו הנזר על ראשו. כתוב, אז זה הכתר של המלך. אז הוא היה המלך של האחים, נכון? הוא היה מלך מצרים. הוא בחלום ראה איך כולם משתחווים לו. אז הוא היה המלך. ויש כאלה אומרים, נזיר אחיו שהוא הופרש מאחיו, שאחיו מכרו אותו, זה יותר בדרש. אז כל הברכות האלה יבואו על יוסף, על ראש יוסף, שהוא היה נזיר אחיו, הוא היה מלך של האחים, היה זה שהוא הופרש מאחים. הופרש גם, זה גם לרעה וגם לטובה, כן, או מלך או שזרקו אותו ומכרו אותו. מזה הוא גם נהיה מלך. בחור שורו הדר לו. למה הוא בחור? הוא לא בחור הרי. אז אפשר להגיד שהוא קיבל את הבחורה, נכון? ואז שני בנים שלו, הוא קיבל שני שבטים במניין השבטים. אבל רש"י אומר פה שבחור זה לאו דווקא בחור לבטן, אלא בחור לגדולה, גדולה ומלכות, זה גם נקרא בחור. בחור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו, בהם עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ, והם רבבות אפרים, והם אלפי מנשה. אז פה מדברים, לפי כל הפרשנים, על יהושע בן נון, שיצא משבט יוסף, משבט אפרים. בחור שורו, זה יהושע, הדר לו, יש לו הדר וכוח של שור, וקרני ראם קרניו. רש"י פה אומר ששור יש לו קרניים חזקות, אבל לא יפות, וראם יש לו קרניים חלשות, אבל יפות. יהושע יהיה לו קרניים חזקות ויפות. הרבה פעמים בעומק. חוזק זה משהו שהוא עוצמתי, אבל הוא לא יפה. כאילו להילחם וזה, זה, אתה רואה, זה לוחם, אז הוא מאוד חזק, אבל הוא לא יפה. זה לא נפש יפה. במידות לפעמים זה לא טוב, יש לו גסות כזאת. ואדם יפה, אז הוא חלש הרבה פעמים, הוא לא יודע להילחם. וליהושע היה את שתי הבחינות, הוא גם היה יפה במידותיו, או באיזשהו יופי והדר, וגם חזק במלחמות. בחור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו, בהם עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ, הוא ינצח פה את כל 31 מלכי כנען, והם רבבות אפרים, והם אלפי מנשה. רש"י פה אומר, והם רבבות שיערוג אפרים, שזה יהושע שבא מאפרים, והם הארוגים, אלפי, אלפי הרוגים שיערוג מי שבא ממנשה, שזה גדעון, שהוא יערוג ממדיין, אלפי הרוגים, אבל זה לא פשט, והם רבבות אפרים ואלפי מנשה. אז מסבירים הפשטנים, האבן עזרא ועוד, שגם הרמב"ן נראה לי, שהקרניים האלה, ליוסף כאילו יש שתי קרניים, קרן אחת זה אפרים, והם, זה לא הרוגים שהוא יערוג במלחמה, כמו שרש"י אמר פה, אלא והם, הקרניים האלה, היפות והחזקות, הם הרבבות שיצאו משבט אפרים, והרבבות שיצאו משבט מנשה. יהיה לו שתי קרניים, קרן אחת של שבט אפרים וקרן אחת של שבט משה. זה לא מדבר על מלחמה, זה מדבר על שני שבטים שיצאו בעצם מיוסף. רביעי. ולזבולון אמר, סמך זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. אז חז"ל אומרים פה, רש"י מביא, שזבולון ויששכר עשו הסכם ביניהם, הסכם יששכר וזבולון, מה שכולנו מכירים. זבולון יצא לחוף אוניות, כמו שדבורה מבקרת אותו, אז הוא הלך והיה לו ביזנס מעבר לים, יבוא ויצאו, הוא מכר דברים והיה עשיר גדול, והוא מימן את יששכר, שעליו נאמר, יודעי בינה לעיתים, כן, הם היו לעבר שנים, היו תלמידי חכמים, והוא היה מממן אותו. ומעניין שמזכירים פה קודם לא את התלמיד חכם, אלא את מי שתומך בו, ככה רש"י פה מביא. כן, אז זה זבולון ויששכר. הפשטנים פה מסבירים, ולזבולון אמר, סמך זבולון בצאתך, ויששכר באוהליך, שזה הכל על הפרנסה שלהם. זבולון, פרנסתו הייתה בים, הוא היה צריך לצאת, סמך זבולון בצאתך, ויששכר באוהליך, הפרנסה שלו הייתה פה. עמים הר יקראו, יש כאן מסבירים שזה על בית המקדש פה, בכלל כבר לא מדבר על ישכר וזבולון, להר המוריה יאספו, זה משהו כללי, כל שבטי ישראל, ועמים פה זה כל השבטים בכלל. עמים הר יקראו, שם יזבחו זבחי צדק. ואז כי שפע עמים מנהק וספוני תמוני חול, עוד פעם חוזר לישכר וזבולון, זה קצת קשה. פתאום עמים הר יקראו, שם, מה פתאום הולכים פה לבית המקדש, ואז חוזרים עוד פעם, זה באמצע הברכה של כל השבטים פה. וממש באמצע פסוק שמברך את ישכר וזבולון, איך זה קשור לבית המקדש? אז הפשטנים פה אומרים, עמים הר יקראו, שישכר וזבולון היו מביאים הרבה הרבה דברים בפרקמטיה שלהם, במסחר, ואז כל העמים היו באים לקנות מהם את זה. עמים הר יקראו, כולם קוראים להגיד, וואו, יש פה דברים שלא ראינו בשום מקום. שם יזבחו זבחי צדק, כולם יזבחו זבחי צדק, כולם יודו לישכר וזבולון על הסחורה הטובה שיש להם. בסדר, זה בעצם פסוק שממשיך את הברכה שתהיה בפרנסה של ישכר וזבולון. כן, מעניין שהתרגום הולך לא בפשט פה. שבטה יד ישראל לטור בית מקדש ההתכנשון. כן, הוא אומר שזה פה מדבר על בית המקדש, כמו שאמרתי. אגב, קודם על ישכר וזבולון, בכלל אומר שזה הוא אומר שזבולון יוצא להילחם, וישכר הולך לקבוע מועדים בירושלים. טוב, בסדר, הפרשה פה, שהיא לא כפשוטה, אז גם התרגום חורג מהפשט פה. אז נמשיך. עמים הר יקראו, שם יזבחו זבחי צדק. אמרתי שהפשטנים אומרים שכולם יודו להם על הפרנסה הטובה שלהם, ועל הדברים הטובים שמביאים למסחר. כי שפע ימים ינקו, למה כולם יודו להם על הדברים הטובים שהם מביאים לסחור בהם? כי שפע ימים ינקו, הם מקבלים דברים טובים מאוד מהים, הם מביאים דברים מסין, מחולות של כל מיני דברים טובים, כי שפע ימים כאילו הם יונקים מהים דברים טובים, וספוני תמוני חול. יש כאלה, טוב, חזל אומרים פה על התחלת, על החילזון שהיה בחלקו של זבולון, וזה הפך אותו לעשיר. אבל הפשטנים כאן אומרים, וספוני תמוני חול, מרוב, כי שפע ימים ינקו, מרוב שהוא הביא דברים טובים למסחר, וספוני תמוני חול, את הכסף שלו צריך להרבי בחול. היה לו הרבה 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 כסף, וכן, הוא היה צריך להשקיע את הכסף, לשים אותו בכספות. כספות שלהם היו בתוך החול. אז זה ישכר וזבולון. עוברים לגד. ולגד אמר, ברוך מרחיב גד. הייתה לו נחלה מאוד גדולה בעבר הירדן המזרחי, וגד היו מאוד מאוד גיבורים וחזקים, כמו שעוד שנייה נראה, ולכן הנחלות של 2.5 השבטים היו פחות מוגדרות. בסדר? הם היו יכולים לכבוש שם כמה שהם רוצים, וגד כבש באמת הכי הרבה. ולגד אמר, ברוך מרחיב גד. כלוי שכן, הוא היה כמו לוי. רש"י פה אומר שכל השבטים שהיו בספר, כן, כמו גד, ראובן וזה, הם היו צריכים להיות גיבורים. אז הוא כמו לוי, כן, כמו אריה. כלוי שכן, הוא שכן שם כמו לוי, נלחם את כל המלחמות שלו, וטרף זרוע אף קודקוד. זה שאומר שהם היו חותכים את הזרועות ואת הראשים של האויבים שלהם. התרגום פה אומר, ויקטול שלטונים ממלכים. זרוע וקודקוד זה ביטוי. זרוע זה כאילו, במלחמות שלהם הם הרגו את החיילים הפשוטים ואת המפקדים, את המלכים. זרוע זה החייל הפשוט, והקודקוד, זה כמו שאנחנו אומרים היום בצבא, קודקוד. ויה ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון. מה זה ויה ראשית לו? הוא נטל חלק ראשון בארץ ישראל, הוא רצה לקחת את נחלת עבר הירדן המזרחי, ראשון, כי שם חלקת מחוקק ספון. למה הוא רצה לקחת את זה? כי הוא ידע שמשה רבנו ייקבר שם. כי שם חלקת מחוקק. מי זה המחוקק? משה רבנו. אומר פה התרגום, הרי תמן באחסנתי משה, ספרה רבד ישראל כביר. משה, הסופר הגדול של ישראל קבור. ויתרה שעם, צדקת אדוני עשה ומשפטיו עם ישראל. מה זה ויתרה שעם? הוא הלך, ויתה זה הלך. כן, הרי השניים וחצי השבטים הבטיחו, עשו תנאי, משה רבנו, שהם ילכו להילחם, הם לא יישארו שם כשכל עם ישראל נלחם פה בארץ. אז גד יצא בראש הצבאות, הוא היה סיירת מטכ"ל, והוא הלך להילחם פה בארץ ישראל. אז זה ויתה ראשי עם, הם הלכו בראשי העם להילחם בעבר הירדן המערבי, צדקת אדוני עשה ומשפטיו עם ישראל. הוא הצדיק את ההבטחה שלו, שהוא הבטיח לבוא להילחם בארץ. כן, חמישי, עוברים לדן. ולדן אמר דן גור אריה יזנק מן הבשן. גם מעניין, גם על גד אומרים שהוא כמו לוי, וגם על דן אומרים שהוא גור אריה. גם דן היה בספר. איך דן זה בספר? כי דן היה לו שתי נחלות, היה לו נחלה אחת בגוש דן, שאנחנו מכירים, והיה לו נחלה בצפון, בבניאס, נכון? לשם. אז גם עליו צריך להגיד גור אריה, ככה רשי אומר פה, לדן אמר דן גור אריה יזנק מן הבשן. אז אפשר להגיד בפשט, שיזנק מן הבשן, לעשות מלחמות שם, בכל אזור הבשן, בכל האזור הצפוני. אבל התרגום כאן וגם רשי מביאים, שזה נאמר על הבניאס, שמשם מזנק הנביאה, שבעצם מזינה את הירדן. ולנפתלי אמר, נפתלי שבע רצון, ומלא ברכת אדוני ים ודרום ירשה. נפתלי היה שבע רצון. ממה הוא היה שבע רצון? שבע זה שבע. אומר פה רשי, שארצו הייתה מסביעה את יושביה ברצון. זאת אומרת, היה שם פרנסה טובה לכל מי שישב שם. כל מי שהיה שם, שבע רצונו. הוא רצה פרנסה, הייתה לו. ויש כאלה מסבירים, שבע רצון, שהיה שם רצון השם. היה שם איזה מין ברכה כזאת גדולה של השם. הוא מלא ברכת אדוני, ים ודרום ירשה. הוא ירש את הים ואת הדרום. אומרים פה הפרשנים שזה נאמר על הכינרת. היה לו בכינרת מצודות, לעלות דגים. והאבן עזרא פה אומר, ים ודרום ירשה, שזה ביחס לדן. נפתלי היה מערבית דרומית לדן. ים זה מערבי, ים ודרום ירשה. הוא ירש את הצד המערבי דרומי של דן. וזה באמת מאוד הגיוני. אם דן זה בבניאס, למעלה בצפון, נפתלי, אנחנו יודעים בזה בקריית שמונה, כן, שזה קצת משוך אחורה, באצבע הגליל טיפה, אז הרי נפתלי הם בעצם דרומיים ומערביים לנחלת שבט דן הצפונית, ליד הבניאס. ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר, כולם פה הסתבכו עם זה. מה זה ברוך מבנים אשר? איך יכול להיות שמשה רבנו כאילו מחריג אותו משאר הבנים? אומר פה רשי, רשי, ראיתי בספרי, אין לך בכל השבטים שנתברך בבנים כאשר. אומר פה רשי, ואני יודע כיצד, איפה יתברך בבנים יותר מה... אז יש כאלה מסבירים שהיו לו פשוט מספר בנים יותר גדול, אנחנו לא רואים את זה בתורה, אבל בדברי הימים יש לדבר הזה רמז, שאחרי זה ברבות הימים אשר יתברך במספר בנים. והפשטנים כאן אומרים, ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר בעניין הפרנסה. אנחנו מדברים פה קצת בברכות על פרנסה, אז הפרנסה הכי טובה הייתה לאשר, כמו שבעצם הפסוקים פה עוד שנייה מתארים את השמן שהיה בחלקו של אשר. אשר זה בגליל, ובאמת יש שם הרבה הרבה זיתים. ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר, יהי רצוי אחיו, כל אחיו יהיו מרוצים מהשמן שיצא מאשר, וטובל בשמן רגלו. זה ביטוי, נקרא לזה, שירי וציורי, לזה שיש לו המון המון שמן. טובל בשמן רגלו. כן, מרוב שיש להם שמן, הם משתמשים בשמן לטבול את הרגליים. וכמו שאומרים על ערב הסעודית ועל כל המדינות שם בנסיכויות האמיריות, בכל המפרץ הפרסי, שהם שוטפים את המכוניות שלהם עם דלק, עם נפט, ומשכיבים שם את החול, כשיש סופות חול ורוצים להשכיב, אז זה לא עם מים, מים זה יקר, הם עושים את זה עם נפט, כי אצלהם נפט זה זול, אז זה טובל בשמן רגלו. ברזל ונחושת מנעליך, וכימיך דובעיך, פסוק קשה. מסבירים, ברזל ונחושת מנעליך, כאילו הארץ שלך לא יבואו אליה אויבים, היא שמורה. נעליך פה זה לא נעליים, זה מבלבל פה עם הטובל בשמן רגלו, אחרי זה נעליים, רגל, נעליים, זה מתחבר, אבל מנעליך פה זה כמו נעול. הארץ שלך נעולה עם ברזל ונחושת, כן? מבחינה ביטחונית וגם כלכלית, הארץ הייתה נעולה ואף אחד לא התקרב לשם, ברזל ונחושת מנעליך, וכימיך דובעיך, אז יש כאלה מסבירים, וכימיך, כמו ימי צעירותך, כך יהיו ימי זקנותך. דובעיך זה מלשון שאדם כבר נהיה זקן. דואב, דואב זה כואב. אז וקיימך דובעך, אתה כל הזמן תשמור על גדלות. זה לא שיהיה תקופות שיהיה לך הרבה שמן, ואחרי זה תקופות שאתה תרד כלכלית, אלא תמיד, כמו אדם שהוא בצעירותו וזקנותו, תמיד תהיה מבורך. ראיתי פה עוד פרשנים שאומרים, וקיימך דובעך, דובעך זה כמו מלשון זיווה. דלת וזין מתחלפות, זובעך. זאת אומרת, כל ימיך, הארץ שלך תהיה זווה, זוות חלב ודבש, כאילו זווה משמן. שזה אותו רעיון. וקיימך דובעך, אמרנו גם קודם, שצעירותך כזקנותך, תמיד יהיה לך פרנסה ותמיד השמן יהיה בחלקך. אז גם כל ימיך דובעך. כל ימיך יזל שמן מארצך. אין כאל ישורון, גמרנו עם השבטים, ועכשיו פה בפסוק הזה, לפי כל הפרשנים, התורה פה עוברת לברכה כללית. משה רבנו עובר לברכה כללית. אין כאל ישורון, ישורון זה עם ישראל. לית אלהה כלעד ישראל, דשכינתי בשמיה, אומר פה התרגום. אין כאל ישורון, רוכב שמיים בעזריך ובגאוותו שחקים. אין כאל ישורון, תדע לך ישורון, תדע לך ישראל, שאין אל כאלוהיך, אין דברים כאלה, אין דבר כזה. האלוהים שלך הוא רוכב שמיים, הוא בעזריך, ובגאוותו שחקים, גאוותו זה גדולתו. ברוב גדולתו הוא נמצא בשחקים, הוא גר בשחקים, כביכול. כן, אז מישהו שהוא גר בשחקים והוא רוכב שמיים, הוא בעזריך, אז אתה, איך אומרים, אתה מסודר. שישי, מעונה אלוהי קדם, פסוקים ממש קשים. אלוהי קדם הוא מעונה. אז יש כאלה אומרים, הוא גר בשמיים, כמו שאמרנו קודם, רוכב שמיים בעזריך, זה ממשיך את קודם, את הפסוקים הקודמים. הנה, התרגום פה אומר, מדור אלאה הוא למעלה בשמיים. ככה רשי פה אומר. אבל אבן עזרא פה אומר, מעונה אלוהי קדם, מעונה זה מלשון סוכה. ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. אז מעונה אלוהי קדם. אלוהי קדם הוא המעונה שלך, הוא הסוכה שלך. הוא תמיד 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 שומר עליך. הוא מתחת זרועות עולם. הוא מסכך עליך מלמעלה. וגם מתחת זרועות עולם. הוא תמיד איתך עם עם ישראל. והוא אומר, ויגר יש מפניך אויב, והוא אומר השמד, אין לך מה לדאוג, מעונה אלוהי קדם, הוא מתחת זרועות עולם. רש"י אומר שמתחת זרועות עולם זה כבר האויבים. אם מעונה אלוהי קדם, אל תפחד שמתחת זרועות עולם, כי הקדוש ברוך הוא יגרש אותם מפניך. הפירוש הקודם שאמרתי זה, שהשם שומר אליך מלמעלה ומלמטה, כן? בסוף זה הולך פה לאותו כיוון. הקדוש ברוך הוא הכל כך גדול, הוא שומר עליך והוא ישמיד את כל האויבים. ולכן, פסוק הבא, וישכון ישראל בטח בדד, עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש. בגלל שמעונה אלוהי קדם ומתחת זרועות עולם, ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד, לכן וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב, עם ישראל, הוא יכול לשכון בטח למרות שהוא בדד. כל אחד יכול לגור לבד תחת גפנו ותחת נתן. אתה אומר פה רש"י, הם לא צריכים להתקבץ ביחד כדי לפחד ולשמור על עצמם ולהקיף את עצמם בגדרות. כל אחד יכול לגור לבד. כי הקדוש ברוך הוא שומר עליהם. וישכון ישראל בטח בדד, השם שומר עליהם למרות שהם בדד, אין יעקב, אין יעקב זה הילדים של יעקב אבינו, כאילו עם ישראל. אין זה כמו מעיין, מעיין זה הפרי, הפירות שיוצאים, הדברים שמתברכים מיעקב, בעצם הילדים שלו, זרעו. רש"י אומר פה, אין יעקב, זה הברכה שברכה מיעקב, תחול עליהם. אל ארץ דגן ותירוש, וישכון ישראל בטח בדד, אין יעקב, איפה הם יושבים בדד? אל ארץ דגן ותירוש, אז הם יושבים פה, בטח בארץ, אף שמיו יער פוטה, לשמיים נותנים לנו ברכה. נכון? כמו שראינו קודם בברכה של יוסף. נגד שמיים איטל. אז גם כאן זה ברכה כללית על כל עם ישראל. אשריך ישראל, מי כמוך? זה מה שפה פתחתי את הפרשה. כן, אתם לא צריכים את כל הברכות האלה כאילו בעומק. לאחר שפירט להם הברכות, אומר פה רש"י, אמר להם, מה לי לפרוט לכם כלל? כלל דבר. מה אני צריך לי לפרט לכם? הקול שלכם, אשר ישראל מכמוך, תשועתך בהשם. עם נושע באדוני, מגן עזריך, השם הוא מגן עזריך. והוא חרב גאוותיך. ויכחשו אויביך לך, ואתה על במותיהם תדרוך. מה זה ייקח השוי וחלך? אתה כל כך חזק בהשם, שהאויבים שלך לא מוכנים להודות שהם האויבים שלך. הם משחקים אותה כאילו הם אוהבים שלך, ואתה בסוף תנצח אותם. רש"י פה מביא דוגמה מהגבעונים. כן, כשיש מישהו מאוד 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 חזק, אז גם האויבים שלו נהיים הופכים להיות חברים שלו. אז גם הגבעונים הפכו, כיחשו לזה שהם אויבים שלנו. ויקח השוי וחלך, ואתה על במותימו, כאילו אתה תדרוך על הבמות שלהם, אתה תנצח אותם. רש"י מביא פה מיהושע ששמו את הרגליים על הצוואר, על הצוואר של המלכים שם. שביעי. אנחנו ממש מגיעים פה כבר לסוף התורה. ויעל משה מערבות מואב, והאי בן עזרא, חז"ל מדברים פה על השמונה פסוקים האחרונים בתורה, מי כתב אותם? כן, מהרגע שמשה מת. יש כאלה אומרים שמשה כתב את זה בדמע, והשם אמר לו מה לכתוב. יש כאלה אומרים שיהושע כתב את זה, חלוקת תנאים. אבל האי בן עזרא אומר שמי שביעי, ויעל משה מערבות מואב, זה כבר יהושע כותב. ככה אומר בפשטות. ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני יריחו, ויראו אדוני את כל הארץ, את הגלעד הדן. הוא כבר הראה לו את כל הארץ, אבל הוא מראה לו את זה עוד פעם, מרוב חיבתו ואהבתו, אומר פה הרמב"ן. הוא יודע כמה משה רבנו אוהב את ארץ ישראל ואת עם ישראל. אז הוא מראה לו את כל הארץ, את הגלעד עד דן, זה כל אזור הצפון. גלעד ודן זה באזור הצפון, כן? הגלעד זה עבר הדן המזרחי, דן זה צפון, כמו שאמרנו, נחלת דן הצפונית, בניאס. ואת כל נפתלי הוא ממשיך. דן ונפתלי סמוכים אחד לשני, ראינו קודם, ים ודרום, נכון? הוא מערבי דרומית לדן. ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה, זה כבר מרכז הארץ, גב ההר. ומשם, אחרי שהוא הולך למרכז הארץ, הוא עובר דרומה ואת כל ארץ יהודה. עד הים האחרון זה מערבה, זה הים, ים התיכון. רש"י פה מביא מדרש שהוא יראה לו את כל הארצות בחורבנם ובתקומתם, כאילו בכוחם, בשיא שלהם, וגם בלא עלינו בחורבן שלהם. ואת הנגב, ואת הכיכר בקעת יריחו עיר התמרים הצוהר, אומר פה רש"י, ואומרים פה הפשטנים, שרש"י אומר פה שהוא הראה לו את שלמה יוצק שם את כלי בית המקדש, הכל פה על דרך דרש, אבל הפשטנים פה אומרים שאת הכיכר, כיכר זה בקעה, את הכיכר בקעת יריחו אי אפשר לראות משם, זה בקעה, אי אפשר לראות אותה, זה הכל בצורה ניסית, עיר התמרים עד צוהר, צוהר זה כבר ליד סדום, ואומר אדוני אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, יצחק וליעקב לאמור לזרעך, את נדה הריתיך בעיניך ושמה לא תעבור. מביא פה רש"י מדרש, שהקדוש ברוך אמר לו, לך תאמר לאברהם, יצחק וליעקב, שקיימתי את ההבטחה. אמנם אתה לא נכנס לארץ, אבל תראה שעם ישראל מקבל את הארץ הזאת. וזאת הארץ שהבטחתי לעבוד, שעם ישראל ייכנס אליה, אחרי שהם חוזרים ממצרים, אחרי שהם יוצאים ממצרים. וימות שם, פה התנאים נחלקים, מי כתב מפה, כן? אז תנא אחד אומר שמפה כתב יהושע, ורב מאיר אומר שלא יכול להיות שיהיה הבדל בספר תורה בקדושה שלו, שפתאום יהושע כותב ולא משה, אלא הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע. יש כאלה אומרים, משה כותב רגיל בדיו, אבל הוא בכה. יש כאלה אומרים שהוא כתב את זה ממש בדמעות. והיה מוצא משה עבד אדוני בארץ מואב, על פי אדוני, מיטת נשיקה, כמו המיטה שרשי אמר כמה פעמים שהוא התאווה לה, שאהרון מת בנשיקה ומרים מתה בנשיקה, ומשה רבנו, כאשר מת אהרון אחיך, אז גם הוא מת מנשיקה. מת בנשיקה זה מת בלי איסורים, כאילו זה מיטה אילאית כזאת. והיה מוצא משה עבד אדוני בארץ מואב על פי אדוני, ויקבור אותו בגיא. כן, מי זה ויקבור אותו? אז יש פה שני פירושים, או שהקדוש ברוך הוא בעצמו קבר אותו, או שמשה קבר את עצמו. ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול בית פאור. קברו בא לתקן את אבון פאור, את העבודה זרה. משה רבנו זה שיא הנאמנות, עבד השם. זה שיא הנאמנות לריבונו של עולם, וזה מול בית פאור. בית פאור מבטא את שיא העבודה זרה והזנות. אז כאילו זה מול זה. משה רבנו מתקן את הדבר הזה. אומרי חז"ל שזה היה, הקבר של משה היה מוכן מששת ימי בראשית. כאילו התיקון צריך להיות מוכן מששת ימי בראשית, עוד לפני שיש את הקלקול בכלל. ומשה בן 120 שנה במותו, לא חאתה עינו ולא נס לכו. כן, לא קהה מראית עינו, הוא ראה טוב ולא נס לכו. לכו זה הלחלוכית שלו. אומרים הפרשנים שהאור של אנשים זקנים הוא נס, הוא זז, הוא מתכווץ. אז משה רבנו לא נס, לא זז האור שלו, וכן, בגלל שהייתה לו עדיין לחלוכית כמו של אדם צעיר, רש"י פה אומר שזה אפילו אחרי המוות, הוא נשאר שלם. לא חאתה עינו ולא נס לכו אחרי המוות. ויש כאלה אומרים לא חאתה עינו, הכוונה על זיו פניו, על קירון אור פנים שהקדוש ברוך הוא נתן לו במתן תורה. ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב 30 יום. אומרים פה חז"ל, בני ישראל, רק בני ישראל, בניגוד לאהרון שכתוב שבחרו אותו כל בית ישראל, שזה גם הנשים וגם הילדים. אהרון היה עושה שלום בין איש לאשתו, והוא היה כאילו אוהב שלום ורודף שלום, וזה היה משהו שמקובל על כל עם ישראל. ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב 30 יום, ויתמו ימי בכי אבל משה, ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה, כי שמח משה את ידיו עליו. עכשיו זה בא לידי ביטוי, וישמעו אליו בני ישראל ועשו כאשר ציווה אדוני את משה. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו אדוני. זאת אומרת, ההנהגה עברה ליהושע, ורוצים להגיד שזהו, כמו משה רבנו לא היה. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו אדוני פנים אל פנים, לכל האותות. איפה זה בא לידי ביטוי, שהשם ידעו פנים אל פנים? לכל האותות והמופתים, אשר שלחו אדוני לעשות בארץ מצרים, לפרעו לכל עבדיו ולכל ארצו. שם זה בחינה אחת שבא לידי ביטוי, שזה היה מאוד מאוד מיוחד. כל הניסים שנעשו במצרים, כל ההנהגה הזאת של יציאת מצרים, וגם לכל היד החזקה ולכל המורה הגדול. אז יש כאלה מסבירים שזה עדיין במצרים, אבל יש כאלה מסבירים שזה מתן תורה. שתי כאילו נקודות מאוד מרכזיות של משה רבנו, זה יציאת מצרים ומתן תורה. ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. מעניין שכאילו בסוף בסוף התורה מסיימת, לא התורה, סליחה, רש"י. רש"י פה, מה רש"י האחרון בתורה? מה זה לעיני כל ישראל? שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם, שנאמר וישברם לעיניכם. כאילו, מה זה לעיני כל ישראל? שהוא שבר את הלוחות. ככה רש"י מסיים את התורה. למה לסיים? סיימו פה כל כך יפה. עם ברכות, ועם עם ישראל, ועם משה רבנו, פנים אל פנים. מה פתאום רש"י ראה להזכיר פה את שבירת הלוחות? אז יכול להיות שכשמסתיים את התורה שבכתב, אנחנו עוברים לנביאים, אחרי זה לתורה שבעל פה, אז רש"י רוצה להגיד שאני חושב ככה, לעניות דעתי, זה הגדולה של התורה שבעל פה. מי היה מעז לשבור את הלוחות? אבל התורה שבעל פה זה בדיוק הנקודה שבה חכמי הדור וגדולי ישראל בעצם מתאימים, מתווכים את התורה שבכתב העליונה והשמיינית לעם ישראל. וזה בדיוק מה שהיה בשבירת הלוחות. משה רבנו עשה דבר שאף אחד לא היה עושה כביכול. לקחת את הלוחות האלוקיות, הרוחניות, הענקיות, ולשבור. אבל מה העומק של זה? הוא שבר אותם והביא לנו לוחות שניות שיותר מתאימות לנו. זה תורה שבעל פה אולי. ופה רש"י בחר לתת את הגדולה בסוף התורה שבכתב לתורה שבעל פה. חזק חזק ונתחזק. יישר כוח גדול לכולם. יש לנו עוד השלמות של כמה פרשות באמצע התורה, אבל בגדול, ברוך השם, זכינו להשלים את התורה. אני רוצה להגיד בשלב הזה יישר כוח גדול לשני אנשים. דבר ראשון לדוד ברט, שבזכותו הפרשיות האלה מצולמות ומועברות לכולם, בזכות הדחיפה הגדולה שלו והניג'וז החיובי, השבועי, ולבניה יעקב, שהוא האיש שמאחורי המצלמה, מה שנקרא, האיש שלא רואים, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, אז בזכותו, בזכות זה שהוא מגיע ומתייצב כל שבוע ומייצב פה את המצלמה, ברוך השם, השיעור הזה מצולם ומועבר, וברוך השם, וסייעתא דשמיא הגדולה שהייתה לנו, להשלים את הפרשות האלה, שלכולם שבת שלום וחג שמח ושנה טובה ומתוקה.